בגדול צריך 30 קולות, כל אחת מכם גם, בטח ובטח אשכנזיות, ראוי לשמוע 30 קולות, אבל כשמתפעלים בכנסת מוסיפים עוד 30 קולות כדי לערבב את השטן, זה יוצא 60, ומוסיפים אחרי זה עוד 30 קולות ועוד 10 קולות כדי להגיע ל-100. למה להגיע ל-100? כנגד אם סיסרא. כך אומרת הגמרא, אם סיסרא היבבה, היללה, בכתה 100 בחיות. וזה, כנגד זה תוקעים תקיעת שופר. מה הקשר? הפשט, כי אם סיסרא כתוב, זה הבן אדם היחיד בתנ"ך שכתוב עליו שהוא מייבב, מבעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. מדוע בושש רכבו לבוא? סיסרא התעכב, אתם יודעות למה, כי יעל הרגה אותו ברוך השם, אבל היא לא ידעה את זה, האמא שלו, אז היא חיכתה והוא לא מגיע, אז היא בוכה, וכתוב שהיא מייבבת. עכשיו בתורה כתוב יום תרועה, והתרגום זה יבבה. אז כיוון שתרועה זה יבבה, אז אפשר ללמוד מאם סיסרא כמה יבבות צריך, צריך 100. זה ההסבר הלמדני, ההלכתי, הגמרתי. אבל יש לזה שתי קושיות. קושייה אחת, מה לנו ולרשעה הזאת, סליחה על המילה. אם סיסרא הייתה רשעה גדולה, עוד רגע נראה איזה דברים העסיקו אותה ואיזה צורת הסתכלות היה לה. השם ישמור, לא סתם יצא לה כזה בן. אמנם כתוב שרבי עקיבא היה מצאצאי סיסרא, אבל זה היה הרבה דורות אחר כך. ואימא של סיסרא הייתה רשעה גדולה מאוד. אז איך אנחנו לומדים ממנה כמה אנחנו צריכים לתקוע בשופר בראש השנה? ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה על השופר? שאלה שנייה, אני מזכיר עוד פעם, כתוב יום תרועה, והתרגום זה יום יבבה. מה קשה לכם? מה קשה לכם? תרגום אמור להיות אותו דבר רק בארמית, נכון? תרועה ויבבה זה אותו דבר? זה הפוך. מה זה להריע? לשמוח. הריעו להשם כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, להריע, נכון? להריע. ולייבב זה לבכות. איך, זו המילה היחידה בתורה שהתרגום הוא הפוך מהעברית. איזה מין תרגום זה שהוא הפוך? ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה? בסדר, זאת אלה שאלותינו. בסדר, מובן? מה להם סיסרא ולתקיעות שופר? ומה ליבבה ולתרועה? אז לא צילמתי לכם את זה, האמת, כי קצת מיארתי, גם את זה גם מחרתי. אני אשתדל להגיד לכם את הפסוקים, ותנסו ככה, אם זה מהר מדי, תגידו לי, בסדר? הפסוקים זה סוף שירת דבורה. כתוב ככה, מבעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע אחרו פעמי מרכבותיו? ואז מה קורה מיד אחרי זה? כולם מרגיעים אותה והיא מרגיעה את עצמה. חכמות שרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. הם מרגיעות אותה והיא מרגיעה את עצמה. מה הם אומרים? יחלקו שלל. הסיבה שסיסרא מתעכב, זה לא בגלל שהוא הפסיד, אלא כי הוא כזה ניצח, כזה ניצחון גדול, שיש המון שלל לבזוז אותו. ולכן הוא מתעכב, הוא יגיע עם המון שלל, זה לוקח זמן. ואחרי זה הם עושים משפטים מזעזעים, שהוא מענה בנות, רחם רחמתיים לראש גבר, הוא מתעכב כי הוא עכשיו מתנהג כמו שגויים מתנהגים אחרי שמנצחים עם כבוש, והוא עסוק עכשיו בדברים תועבים, והוא יחזור עם כל השבויות האלה, זה לוקח זמן. ואז אחר כך כתוב דבר שלישי, הוא רוקם רקמה מכל הבדים לצווארי שלל, הוא רוקם רקמה כמו שהיום עושים בסוף המלחמה ציון לשבח, איתור הגבורה, איתור העוז, אז הוא יחזור עם איתור גבורה שהוא תפור מהביזה שהוא בזז את ישראל, וזה יהיה איתור גבורה שלו. אז את יכולה להפסיק לבכות, הכל יהיה בסדר, כל עקבה לטובה, משהו מתעכב, זה בגלל שהוא ניצח ניצחון גדול מאוד, וכשהוא יחזור, יהיה לך הרבה כבוד בתור אמא שלו, שהוא יהיה לוחם דגול, שמניצח את כל מי שצריך לנצח. ואז מיד אחרי זה כתוב פסוק סתום, אני מקווה שאתם עדיין איתי, כתוב, כן יובדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זאת אומרת, הנביא אומר, דבורה הנביאה אומר, זה שירת דבורה, סיסרא זה אויבי השם, כן יובדו כל אויביך השם, וכנגדם, אוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. ככה נגמרת שירת דבורה. זאת אומרת, יש לנו פה ניגוד בין שתי דמויות. דמות אחת ידועה לנו, אם סיסרא, שהיא אויביך השם, ויש דמות אחת נעלמת שנקראת ואוהביו. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז אנחנו ביחד ננסה ללמוד כאן מה זה אוהביו כצאת השמש בגבורתו. ננסה להבין מה זה אם סיסרא. ואולי מזה נצליח להבין מה זה יבבה, ולמה לומדים מזה את 100 תקיעות השופר שלנו בראש השנה, בסדר? ביחד, בואו ננסה לראות את זה ביחד, לאט לאט. יש גמרא מפורסמת במסכת שבת, על הפסוק שאמרנו הרגע, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אתם רואות פה למעלה מימין, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. יש פה ארבע דברים שנאמרו על האנשים האלה. נעבור אחד אחרי השני, בסדר? דבר ראשון כתוב, נעלבים ואינם עולבים. יש כאן פסקה שהיא פנינה של הרב קוק, שהוא מסביר על זה. בואו נקרא לאט לאט, בעיניי זה היה חידוש גדול ומאיר עיניים. כותב הרב, ישנם הדרכות מוסריות כאלה שבתכונתם מחלישות את כוח העז של החיים, ואלה הם לא לרצון. זה לא טוב לעשות ככה, לפי הציור של ההשלמה האמיתית שאליה ראוי להרוג על פי מגמתה של תורת חיים. אני אסביר. יש הווה אמינא, יש איזו מחשבה שכדי שאדם יהיה מוסרי הוא צריך להיות קצת חלש. היה לי חבר טוב מהישיבה, אולי שמעתם, תכירים את הרב דניס טיסקין, רבנית שלומית. היה להם בן יקר מאוד, נהג תאונת דרכים, קראו לו צביקי. וצביקי היה חזק ועוצמתי מאוד. בתור ילד, ככה אבא שלו סיפר בלוויה, אז אי אפשר לדבר איתו, כל הזמן הוא היה פרה, חזק כזה. ומתי אפשר לדבר איתו? כשהוא היה חולה. פתאום ראו שהוא חכם, אפשר לדבר איתו, כי הוא לא, כשהוא בריא, הוא בכלל לא היה בבית, הוא היה כל היום בשיחים. בונה מגדלים, בונה עולמות ומחריבם, אי אפשר לדבר איתו, אבל כשהוא היה קצת חולה, היה אפשר לדבר איתו. ולכן, לפעמים אתה אומר לו, אולי תשאר קצת חולה. יש כזה יצר הרע של מחנכים, שהתלמיד יהיה קצת יותר כנוע. איזה בן אדם הוא יותר כנוע? בן אדם שהוא לא בשיא כוחו. יש מדרש, אתם בטח מכירות, על חודש זיו, חודש אייר. למה הקדוש ברוך הוא חיכה 49 ימים בין יציאת מצרים למתן תורה? משל למלך, שלח את הבן שלו למלמד, לפדגוג, שילמד אותו מה שצריך ללמד, והוא היה חולה, אז הוא חזר הביתה לארמון, ואחרי כמה זמן הפדגוג, המורה, שואל את המלך, הבן שלך כבר בריא, למה אתה לא מחזיר אותו הלימודים? אז המלך אומר, תמתין שיחזור זיוו. אחרי שבן אדם חולה, הוא קצת חיוור, הוא עוד לא... אז דווקא המלמד אומר לו, תביא אותו עכשיו, למה? לפני שחוזר לו. עכשיו הוא יקשיב! עכשיו הוא יהיה יותר כנוע. כשהוא חוזר לו זיוו, אז קשה ללמד אותו. אז אצלנו, לתארנו, יש פעמים מחשבה כזאת, שעדיף שבן אדם יהיה קצת כבוי, ואז יותר קל לחנך אותו. איזה בן אדם לא מעליב אנשים? בן אדם שגם לא נעלב. למה הוא לא נעלב? כי לא אכפת לו שמחרפים אותו, מגדפים אותו, הוא אומר, זה מגיע לי, גם ככה אני לא שווה כלום. אז הוא גם יהיה אדם נחמד שלא מעליב אנשים, אבל זה לא טוב. לחנך בן אדם שיהיה חסר חיים. אם הוא יהיה חסר חיים, הוא ילמד ויקשיב, ויהיה גם נחמד, יש לו מזג נוח. לאנשים חלשים יש מזג מאוד נוח. לחלך בן אדם שיהיה חלש, כדי שיהיה לו מזג נוח לבריאות, זה קיצור דרך מסוכן מאוד. זאת לא דרך נכונה. הדרך הנכונה היא לא שהוא יהיה חלש, אלא שהוא יהיה חזק, ואף על פי כן, הוא לא יחזיר. הוא ירצה להחזיר, הוא יהיה לו כוחות אדירים, אבל הוא לא ישתמש בין הדברים כאלה. זה דבר קשה מאוד. ליצור כזאת מציאות. בואו נקרא עוד פעם, זה משפט מאוד יקר. אולי נגיד מה רב מדייק. שימו לב עכשיו במשפט שכתוב נעלבים ואינם עולבים. לא כתוב מי שמעליבים אותם והם לא עולבים. אם היה כתוב מי שמעליבים אותם והם לא מעליבים, הייתי חושב שמעליבים אותם אבל הם לא נעלבים. לכן הגמרא אומרת לא ככה. הנעלבים ואינם עולבים. מה זה בא למד אותנו? שמה צריך להיות? נעלב. למה צריך להיות נעלב? כי יש לך כבוד עצמי. יש לך כבוד עצמי. מי שהיא נעלבת, זה אומר שהיא בעיני עצמה בעלת ערך. היא בעיני עצמה חשובה מאוד. אז איך אומרים לה ככה? זה פוגע. אבל אם מי שהיא, זה לא פוגע בה, לפעמים זה בגלל שהיא חושבת שזה מגיע לה. שגם ככה היא לא שווה כלום. וזה לא טוב. אסור לחנך ככה. צריך לחנך אנשים להיעלב, להיפגע. זה לא בסדר שאמרו לך ככה. זה לא בסדר. קודם כל להיעלב. ישנם הדחות מוסריות כאלה שבתכונתם מחלישות את כוח העס של החיים. לא נורא שיגידו לך. גם ככה אתה לא שווה כלום. לא. אלה הם לא לרצון לפי הציור של ההשלמה האמיתית שאליה ראוי להרוג על פי מגמתה של תורת חיים הבאה מאור חיי עולמי. אנחנו רוצים תורת חיים. אם אני מחליש את האגו של האדם, אני מחליש את כל האדם. מי שאין לו, אין לו שמחת חיים ואין לו גאווה ואין לו הערכה עצמית גבוהה, הוא בן אדם שאומנם הוא לא יעשה דברים רעים, אבל מה הוא עוד לא יעשה? הוא גם לא עושה דברים טובים, כי גם ככה אני לא שווה כלום. אז למה שעושה דברים טובים? לכן צריך לחנך בן אדם שהוא שווה הרבה, ושהוא בעל ערך. מישהו פוגע בו, זה מרתיח. זה לא בסדר. אבל תעשה דברים טובים. אל תעשה דברים רעים. מה?
זה לא... יכול להיות שזה קומה, אבל יכול להיות שיש קומה יותר גבוהה שאתה אומר, למה לי כאילו, למה לי להסתובב עם תחושה שלי? שאני נעלב בגללו, כאילו, למה שהחיים שלי יהיו
משועבדים
למה
שאנחנו אומרים? חיים משועבדים קצת קיצוני, אבל להגיד זה לא בסדר, להיות רגיש.
אדם שהוא רגיש... למה אני עכשיו להסתובב עם תחושה לא
טובה? את יודעת מה את מרוויחה מזה? עוד מעט הרב יגיד שמישהו פגוע, הפוך, הוא אומר, את זה אני לא אעשה לאחרים.
הוא מבין שזה לא טוב.
לא, אבל הוא לא מרגיש שזה לא טוב. אבל הוא לא מרגיש שזה לא טוב. נספר לך סיפור על מישהו. לא משנה מי זה. שהוא היה באיזשהו קורס, באיזשהו מבדק לקראת קורס כלשהו, ואתם יודעים, לא יודע אם יצא לכם פעם להיות דבר כזה, שכשעושים מבדק פסיכולוגי, אז רושמים דף, ואז הפסיכולוג עובר על זה ומחפש איפה לתפוס אותך. אז שאלו אותו, את הבחור, החביב, מה רגיע השיא בחיים ומה רגיע השפל בחיים? מכירות השאלונים האלה? עשו לו כזה שאלון. מה רגיע השיא בחיים, מה רגיע השפל בחיים? ואותו בחור שהיה בחור חביב, אמר, רגיע השיא כך וכך, רגיע השפל לא היו. ברוך השם, הכל בסדר. אין רגיע שפל. אז הפסיכולוג החכם אמר לו, אם אתה לא יודע לזהות רגיע שפל אצלך, אתה לא תדע לזהות גם אצל הזולת. הבנת? זה לא רק בשכל, צריך להרגיש את זה. מי שמרגיש כמה נורא זה שפוגעים בו, לא יפגע באחרים. אפילו באותם אלה שפגעו בו. בואו תראו, שנייה בודד, זה קשור, בשאלה שלך מקדמת אותנו. בואו תראו רגע בהמשך. בואו נקרא קצת, בסדר? בואו נקרא ביחד. אני לא אומר שצריך עכשיו כל היום ללכת עם פרצוף כאילו אני לא שווה כלום כי הוא אמר משהו. אבל להגיד זה לא בסדר, זה פגע. זה, 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 זה לא נעים לשמוע דבר כזה. לא נעים. זה לא פייר. לא מגיע לי. בוא נקרא. תראו. אמנם התכונות הנישאות העומדות ברום המעלה עם קור הקודש הינן אלה שעוצמת החיים מפקה בהם. מפקה זה כמו מעיין שמפקה. אדם חי. אדם חי. כוח המרץ הנפשי פועם בהם בכל העוד והמילוי. ודווקא עם זה, זה החוכמה הגדולה, אור הקודש הוא המעדן אותם ונותן בהם חן תפארתו. אור הקודש שנמצא באדם שהוא, סליחה על המילה, סליחה, סמרטוט. זה לא חוכמה. כי אדם שהוא סמרטוט, כל דבר יכול להתלבש עליו. אומרים לו ככה, הוא עושה ככה, הוא ככה, הוא עושה אחרת. אבל אדם שהוא חי, אם אתה לא משכנע אותו, הוא לא איתך. אם אור הקודש מאיר באדם חי, זה תיקון עולם. זה יותר חשוב. בואו תראו. לא אמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, כי אז היה אפשר לחשוב ולהכניס בכלל גם אותם שהושפלה נפשם, עמד למדרגת המתה הרוחנית. אתם מכירות הדרכות כאלה? שאומרים לך, אם מישהו מעליב אותך, זה מהשמיים, כנראה שזה מגיע לך. מכירים את הדיבורים האלה? תגיש את הלכי השנייה, אסור להיות כאלה. זה נקרא המתה רוחנית. יש אנשים שהושפלה נפשם עד למדרגת המתה רוחנית, באופן שהחוש המרגיש את רגשי ההנאה של הכבוד, ומצד שני את רגשי הצער של העלבון, נטמטם אצלם, כלומר נהרס. ובאמת לא זוהי דרכה של תורה. לא זו דרכה של תורה. כי אם שהנשמה תהיה חזקה, כוח החיים יהיה במילואו, הרגש של הרגשת הכבוד ומחאוב העלבון הטבעי יהיה במלוא בניינו הנפשי. אדם צריך לרצות כבוד. לא להיות אדם שלא מכבד את עצמו. כל אחת צריכה להיות מישהי שמגישה שהיא מכובדת, שהיא בת של מלך. שאיזה מין דבר זה שאומרים למילה כזאת? זה לא שייך בכלל. זה פוגע. במידה ראויה לאדם מצד צלם אלוקים אשר לו, המופיעה על מעלת נשמתו שהיא כבודו. אבל, רגע, אז אדם כזה, מה הבעיה? מי שנפגע אדם עם כל נשמתה, או צלבנים יותר, מי שנפגע אדם עם כל נשמתו, מה זה לא לגרום לו? להחזיר. הקם להורגך, שכם להורגו. ולכן המחנכים חשבו, בוא נגרום לו שלא יעלב. לא, לא. אומר הרב, זה יכול להיות הפוך. את מרגישה עד עומק הנשמה כמה זה פגע בך, ואת אומרת, את זה אני לא אעשה לאחר. אפילו למי שאמר לי את זה. בואו תראו. שנייה שבואי תראה, זה כתוב, ואז תשאלו. רק תשאלו למשפט. אתם איתי? כתוב אבל, אתם רואות אבל אחרי המספר אחד. אתם רואות את זה? איפה שכתוב בתחילת שורת המילה שהיא כבודו. אבל בכל הממק של ההגשה הברורה וצער האלבון עד שהם נעלבים, בכל זאת, רגש המוסר ואהבת הבריאות, גם אותם שהביאו את דרכם והביאו את הדרך עליהם, הוא חזק כל כך, עד שהם אינם עולבים, דווקא עם אותו המחאוב הגדול, שנפשם מציירת באלבונם, הם משתמשים בו לעצור ברוחם, שלא להיות הם מזיקים ומחאיבים את אחרים, אף על פי שהם הם עולבים עצמם. אני לא אעשה לאחרים מה שעשו לי, אפילו למי שעשה לי את זה. למה? כי זה כל כך פוגע. זה כל כך חשוב שאדם ירגיש שהוא נעלה, ואז הוא יבין גם את המצוקות של הזולה. בעברית יש מילה יפה, נקראת רגיש. נכון? יש עושה משמעויות. מה זה רגיש? מה זה מי שרגישה? אחת שהיא פגיעה מאוד, וגם אחת שהיא רגישה לזולת. נכון? כי זה אותו, זה הולך ביחד. מישהו נפגע בקלות, הוא לא יפגע בקלות. הפוך עם מה שהיינו חושבים. אנחנו היינו חושבים שאם מישהו נפגע בקלות, אז הוא גם מהר רוצה להחזיר, להשיב מלחמה שער. אבל אם בונים את זה נכון, ההפך הוא הנכון. מי רצה יישב פה משהו? כן, סליחה.
זה לא יכול לגרום לזה שיעשו
לחשיב
אותו דבר
ואתה
מגלל
להגיד.
כאילו זה נשמע
מידת
חסידות
שכאילו
גורם
לזה
שאתה
פצה פרייר. לא, פרייר, אני אגיד לך מה אומר הרב מרדכי, שטרן, הצד. הוא היה אומר, שאלו אותו על מוגנות, מכירות סוגיה של מוגנות, דברים על זה הרבה היום, מערכת החינוך. אז שאלו אותו איך מחנכים ילדים להגן על עצמם. אז הוא אמר משפט מאוד מעניין בעיניי. הוא אמר, אם ילד בבית מכבדים אותו, שיש לו שאלה, אז מקשיבים לשאלה, ועונים. ואם יש דברים שמעניינים אותו, אז מכבדים את זה. אם הוא צייר איזה ציור בכיתה שלא מי יודע מה יפה, אומרים לו, זה יפה הציור שלך. מכבדים אותו, אז הוא יכבד את עצמו. אדם שמכבד את עצמו, א', פחות אנשים ירצו לפגוע בו. כי הוא משדר איזה מין אצילות. הוא לא נראה מזמין השפלות. דבר שני, אם מישהו יפגע בו, יגיד, לא, אני מכובד. לא תעשה לי את זה. את מבינה? את דברת על מניעה אקטיבית, שהיא לא כל כך עובדת. האדם שהוא אלים, הוא לא בהכרח יהיה זה שלא יפגעו בו. אולי, אבל לא בטוח. כי יכול להיות שזה שני יותר אלים. אבל אני מדבר על מניעה פנימית. אם אדם הוא אצילי, אם אדם לא נותן שיפגעו בו, כי זה בעיניו לא בסדר. לא אומר שלא צריך גם מוגנות, וצריך גם כלים, זה, אבל בעיקר זה הכבוד העצמי. בן אדם שמכבד את עצמו ונעלב כשמעליבים אותו, הוא יודע שזה לא בסדר. הוא אדם שפחות מזמין את זה. פחות מזמין את הדבר הזה. ככה המציאות מוכיחה. ילדים שמכים אותם, משפילים אותם, גדלים להיות אנשים אלימים, אבל לא בהכרח מוגנים. לא בהכרח. לא, כי הם בתוך האלימות. מישהו בתוך האלימות, אז גם הוא יקבל את זה, חס שלו. לא שזה מצדיק. בסדר? טוב, אבל אנחנו חוזרים. כן, זה בסדר? אפשר להמשיך? אז הסברנו מה זה נעלבים ואינם עולבים. מי שמעליבים אותו, והוא לא מעליב בחזרה, אבל הוא נעלם. בסדר? עכשיו אני רוצה ללמוד אתכם מה זה שומעים חרפתם ואינם משים לכל אותו דבר, נכון? שומע חרפתו זה כמו נעלב או לא? מה זה שומע חרפתו? בואו נראה את דברי הרב, תסתכלו איתי בבקשה, שורה שלישית, שורה שנייה, מסוף הפסקה, מסוף העמודה הזאת. השומעים חרפתם, שומעים בשמיעה שכלית, ומכירים את התוכן החודר ונוקב, שישנו בכל מין ממיני החירופים, גם היותר נסתרים שיוכלו כל זדים וחרופים לבטא על ידם את חירופיהם. ובכל זאת, אינם משיבים. מצד גדולת רוחם וקדושת דעותיהם העליונות. מה זה תוכן חודר ונוקב שיש בכל מין ממיני החירופים, גם היותר נסתרים? אם מישהו מחרף ומגדף, חס ושלום, לא תזכו לזה ולא יקרה לכם. אבל נגיד, תיאורטי, אם מישהו מחרף ומגדף מישהו אחר, מה אתם אומרות? מה צריך לעשות? אחרי שלמדנו שצריך להעלב ולא להעליב בחזרה, מה עוד צריך לעשות? אומר הרב, חידוש גדול, צריך להקשיב. למה צריך להקשיב מי שמחרף אותך? כי הוא, זה משהו שקשה מאוד לעשות. כי הוא אומר לך דברים, או היא אומרת לך דברים, שכולם חושבים שהם נכונים, אבל אף אחד לא אומר. למה אף אחד לא אומר? כולם יש להם ברוך השם מידות טובות. משתדלים לראות מעלת חברנו ולא חסרונה. אבל יש אחד שעכשיו נמצא באיזה סערת גידופים, והוא פותח את הפה, אתם מכירות את זה? מקווה שלא. הוא פותח את הפה ואומר לך משהו שאולי הוא גם קצת נכון. אז את יכולה לכעוס, את יכולה להתעצבן, ואת יכולה להקשיב. ואם תקשיבי, תקבלי כאן מתנה גדולה. תקבלי מתנה לדעת איזה חסרונות שיש לך שצריך לתקן. כי כולם מסתירים את זה. אז יש לרב קוק מקור, זה משפט אחד ברב, זה נקרא שומעים חרפתם. להקשיב. ציימתי פה למטה, לא יודע אם אתם מכירות, יש פירוש על המשנה, שפה לפני 300 שנה, שנקרא תפארת ישראל. הוא פירוש מאוד מאוד יקר, שתמיד חכם גדול, שהוא כותב כאן דבר נפלא. תסתכלו בבקשה למטה בכתב רש"י, כתוב בשורה השנייה, לפני סוף העמודה הימנית. אמנם ביותר, זה פירוש על פרקי אבות. אמנם ביותר, יש לו למשכיל, להשגיח על דברי שונאו, שמחרפו ומגדפו וירים בקולו, אז יעשה אוזנו כאפרכסת. מה זה לעשות אוזנך כאפרכסת? להקשיב טוב. להקשיב היטב ברוח שקט. אל תתעסקי רק בלהעלב. תקשיבי. על כל גידוף קטן וגדול, שיאמרו לו אלו המוכיחים הנאמנים. דלגו קצת קדימה, כי אוהבים שלנו, תראו בשורה השמינית מלמעלה, באמצע השורה, אתם רואות? כי אוהבים שלנו, על כל פשעינו תכסה אהבתם, נכון? החברות שלכם, הן כל כך אוהבות אתכם, שהאהבה שלהם אליכם מכסה על כל הפשעים. טוב לכם על פשעים. אנשים, אנשים אחרים. בסדר? כל החסרונות, אנשים שאוהבים אותנו, הם מסתירים אותם. וטוב שהם עושים ככה. לפיכך חסרונותינו הגדולים יראו להם, לאוהבים, כקטנים. ויתרונותינו הקטנים יראו כגדולים. נכון? אמא אומרת לבן, איזה ציור יפה ציירת. ואת החסרונות היא תשתשת. כי, יש, גם, יש לו עברית מאוד יפה לתפארת ישראל. כי אינם כהה מאור האהבה. האהבה שלהם אלינו מטשטש את הראייה שלהם. והתבוננותם משוחר, משוקר, משון שיחרון. מיין ידידותם לנו. נכון, זו עברית יפה. הוא אומר, הם כל כך שיקורים של, של, של הידידות, שהם לא רואים את החסרונות. ועל זה יישנו על ברכיהם, הם מרדימים אותנו. את השתדלותנו להשלים את עצמנו, אולם אלה שונאינו, הם לא בסדר. אבל הם המלמדים הנאמנים, מהם צריך ללמוד, לא איך להתנהג, אלא ללמוד מה צריך לתקן. לא ייקחו עלי זית על פיהם, הם לא מדברים יפה. כל חסרונותינו בשפתם ברור, מכירים אנשים שלהם מקצוע לזהות חסרונות, מכירות את ה... הם מומחים בזה. הם גם מגדילים את זה מאוד, והם גם אומרים דברים שהם לא היו ולא נבראו. אבל, לכן, כי יפגושך אחי, ככה הוא כותב לנו, תפארת ישראל, אם יפגוש אותך אויב מר, היורה זיקים, חיצים, מוות סביבך, אחרש, שתוק, לא תתקוטט עמו, למען לא יתאחר בענן הכעס, מרוב שאתה כועס עליו, אספקלריית ההתבוננות אצלך. שמע והקשב יפה על דבריו. אין אמת, יאמר לך כמה דברים שאינן בך, זה כמובן, הוא מגזים. תוריד 50%. חצי מה שאומר זה שטויות, שטויות בלי צגבניות. אבל מבינות לדבריו, תשמע גם כן עניינים אשר אם בעל נפש, אם אתה ישר עם עצמך, תאמר בפנימיותך, בזה צדקו דבריו, זה החיסרון ישנו בי, ואם כי כל נקודה קטנה שבחסרונותייך יגדילו הוא כבזכוכית המגדיל, אז הם ציעו את הזכוכית המגדלת, הם מומחים, הם מגדילים את החסרונות, זה טוב או לא טוב? טוב או לא טוב? מה? זה מצוין. זה כמו פעם הייתי באיזשהו חדר, שבודקים, יש לאדם גידול במוח, אז עושים צילום CT, MRI, ואז מקרינים את זה על קיר ענק, בהגדלה עצומה, ובודקים, כי מחפשים את הגידול כשהוא עדיין קטן. אז צריך זכוכית מגדלת. אז הרשע הזה, הוא עושה לך את זה בחינם. הוא מגדיל את החסרונות, ואת יכולה לראות אותם, כי כשהם קטנים, אז זה לא נורא. אבל כשהוא מגדיל את זה, אז אתה אומר, יש פה בעיה. ככה בחינם, בלי לשלם. אז מקבלת בחינם, מוסר היה, מספרים על המרשל, המרשל היה ראש שיבה, גדול הדור, רבי שלמה לוריה, שהוא שילם פעם בשבוע למישהו שהוא וייתן לו מוסר. שבוע שלם תחפש את החסרונות שלי, יום שישי תביא לי את זה מרוכז, כשאני יודע מה ישתפר. אז הם עושים את זה בחינם, בלי שנשלם להם. תראו מה הוא כותב בפסוק שאתם מכירות בקבלת שבת, ותבט עיני בשוריי בקעים עליי מרעים תשמענה אוזניי. למה צריך לשמוע את המרעים? דרגו קצת קדימה לשורה השישית מהסוף, אולם בקעים עליי מרעים מרעימים בגידופיהם לא אענה אותם אלא רק תשמענה אוזניי יפה לכל אלה המלמדים הגדולים. אלה שהרשעים האלה שמגדפים אותי, הם מלמדים אותי. מה חסר אצלי? ועל ידי זה, צדיק התמר יפרח. זה הפסוק הבא, ככה אתה תהיה צדיק. טוב, למדנו פה שני דברים קשים בינתיים. דבר ראשון, שאם מישהו מעליב צריך להעלב. רגשית, זה לא בסדר. לא בסדר שהוא עשה לי, זה פוגע, יש לי כבוד. אני בת לשרה עמנו, בת לרבקה עמנו, לא מדברים אליי ככה, זה ממש פוגע. כיוון שזה כל כך פוגע, אני לא אפגע בהם. אבל אנחנו לא נבנה נפש כזאת שהיא לא פוגעת, כי היא לא נפגעת, כי היא לא אכפת לה. גם ככה היא מרגישה שהיא לא שווה כלום, תגידו לה הכל. זה לא טוב. דבר שני, אם מישהו פוגע, אתה מרוויח מזה מוסר, מרוויחה מזה מה שאפשר ללמוד מזה. זה דבר שני. דבר שלישי, יש לכם עוד כוח?
כן.
עושים מאהבה. בואו תראו. הם הראויים, תראו בשורה, בבקשה, בעמודה השמאלית למעלה, בעין היה, בעמודה השמאלית, בשורה החמישית. הם הראויים להכיל בקרמה את מתק האהבה ולגשת עמה אל רום הקודש העליון. עושים מאהבה. איזה בן אדם הוא אוהב? בן אדם שהוא חי, בן אדם שהוא מרגיש, בן אדם שהוא רגיש, בן אדם שהחיים לא עוברים לידו, הוא סוער, הוא עולה ויורד, הוא גלים נשברים בתוכו, הוא חי את הדברים, הוא לא אדיש. אדם כזה הוא גם יודע לאהוב. הוא יודע לאהוב. והדבר הרביעי והאחרון, אותם שמחים בייסורים. מה זאת אומרת שמחים בייסורים? אין הכוונה שהם שמחים בזה שהם מתייסרים, זה לא בריא בכלל. הכוונה היא שהם שמחים למרות שהם מתייסרים. אתם יודעים שרבי עקיבא נאמר עליו שסרקו את בשרו מסריקות של ברזל. והיה יהודי, כתב ספר, נקרא גבעת פנחס, לא יודע מי זה, שביקש מהרב קוק הסכמה. הרב כתב לו הסכמה לספר, אתם מכירות שעושים הסכמות לספרים? אז הוא כתב לו הסכמה, ואז הוא כתב לו רק דבר אחד, אתה איתה, ידידי הטוב. אתה כתבת שרבי עקיבא לא סבל, הוא סבל. רבי עקיבא כשסרקו את בשרו מסריקות של ברזל, הוא הרגיש את הכאב, הוא לא היה מעל זה, הוא לא היה רוחני, הוא הרגיש את הכאב חזק, 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 כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, כשהאחים השליחו אותו לבור, כתוב שאחרי זה ראובן אומר, משפט קורע לב, שראובן אומר אחר כך, שנים רבות אחר כך, מדוע לא שמענו את צרת אחינו והתחננו אלינו? יוסף הצדיק התחנן, אל תעשו לי את זה. למרות שהיה יוסף, הוא היה צדיק, הוא היה קדוש, היה לו חלומות נבואים, אבל כזורקים אותך לבור, זה כואב. זה מעלה, זה לא חיסרון. הם שמחים למרות שיש איסורים. בואו נראה. אותם המרגישים את נעימת כל נועם בעלי החושים הגשמיים והרוחניים היותר חדים, יותר מפותחים, הם לא אדישים בכלל. הם לא חסרי הרגשה. הם מרגישים את האיסורים בכל מרירותם, ואין שום דקירה בדקירותיהם נעלמת. לא כמו שאמרנו, בסדר? הם מרגישים. הם לא אדישים לזה. מרשת תפיסת החיים שלהם, וכל זה, מה הכוונה בכל זה? למרות זה, הם שמחים באיסורים, ביודעם שהאיסורים הם שלוחי אל עליון, החונן מרחם, הטוב מתי, אבל עדיין זה איסורים. זה לא שזה לא איסורים, זה לא עונג, זה סבל. החונן מרחם, טוב ומתי, מניק וחזור בכל דור, ומעלה מצחצח את יצורה וכל זה וכדות, אלא הרם באור חיי אמת המוחלטים. לסיכום, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, אוהבי השם, לא צריכים להיות כמו ירח, כמו כוכבים, כמו חושך. הם צריכים להיות כמו שמש. שמש שזורחת זה דבר עוצמתי. כצאת השמש בגבורתו. אוהביו אינם מטושטשי החיים, מדולדלי הכוח, חסרי דם רוחני, שבעוצמת כישרון החיים, שנכשלים כאלה לפעמים יתראו כצנועים, לפעמים מישהו כזה שהוא כבוי ומת, הוא נראה צדיק, הוא נראה צדיק, הוא נראה צנוע, אבל הוא לא צנוע. הוא פשוט מחוק. היא לא צנועה, היא מחוקה. לא, לא. יש אחת שהיא צנועה באמת, אבל יש אחת שהיא באמת חושבת שהיא לא יפה, אז היא מסתירה הכל. אבל יש אחת שאומרת שזה לא נכון, אבל צריך להצניע. למרות שיש בה עוצמה, ויש בה כוחות חיים עצומים. החולשה החיונית אינה אהבה אלוקית. תבדות שעם ישראל בגלות, כתוב עליו שהוא היה מת. המחשקים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. לכן כשהיינו בגלות, היינו יותר צדיקים מהם. נכון? היה יותר קל. ילד גלותי, לפני 500 שנה, היית אומר לו, תלמד תוירו, הוא היה לומד תוירו, תוירו זה תורה. היה לומד תוירו. אבל היום אתה אומר לו, תלמד תוירו, יותר קשה לו. למה? כי קמנו לתחייה. כי אנחנו עם חי בארצו. ברוך השם, אנחנו נצליח לקחת ילדים חיים ולעשות אותם חיים את אהבת השם. אבל החולשה החיונית אינה אהבה אלוקית, שהיא בתכונה מלאה חיים ועוז. רק אוהביו הם כצאת השמש בגבורתו, שבכל מלוא זוהרו ורוב חומו הוא פועל את מפעלי החיים והאור ההפרעה, הפרעה זה הפריה, והברכה על מלוא עולם. אתם זוכרות שדיברנו בתפילת השיעור על אם סיסרא? בואו נזכר בפסוקים. הם נגמרים בפסוק ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אבל איך זה מתחיל? מבעד החלון, בעד החלון השקפה ותיבא אם סיסרא. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע אחרו פעמי מרכיבותיי? מתי אנחנו בוכים? כשמשהו מאכזב אותם, נכון? היה לה ציפייה. הוא יצא לקרב בשם כל עם חצור, יבין מלך חצור, הוא היה שר צבא, סיסרא. ובשם העם הזה הוא יצא לשדה הקרב, והנה התקוות התנפצו. בושש רכבו לבוא. מה את עושה כשהתקוות שלך מתנפצות? השיטה הכי גרועה זה להגיד, הנה עוד אותו זה קורה. לא נורא. לא קרה כלום. יהיה בסדר. עוד מעט זה מגיע. זה לא טוב. למה? כי זה נקרא לחבות את ההרגשה. ההרגשה של האכזבה היא הרגשה חשובה. אבל מה עושה עם סיסרא? לא קרה כלום. חכמות שרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. הם מחבים את הרגש. הם אומרות לעצמן, הכל יהיה בסדר. עוד מעט הוא חוזר עם כל הגשמיות והשלל והיחס המבזה לנשים. וההתנהגות המכוערת ועם רקמה של בדים של שלל, הוא חוזר, הוא יחזור, הכל יהיה בסדר, אל תתאכזבי, אל תבכי. והיא נרגעת. לעומת זאת, אוהבי השם הם לא נרגעים. נכון? זוכרות מה למדנו עכשיו? אם מישהו מעליבים אותו, הוא לא אומר זה הכל בסדר. הכל בסדר. אם ככה זה מגיע לי. לא, לא, הוא אומר זה לא בסדר. זה לא בסדר. הוא לוקח את האכזבה, זה מאכזב שמישהו מעליב אותך, אותך, נכון? נתת בו אמון, שמחת לה, שמחת עליה, היא פגע בה. זה מאוד מאכזב. הדבר הכי גרוע זה להגיד, יהיה בסדר, מחר מחר זה יעבור לה. לא. אולי מחר זה יעבור לה, יהיה בסדר, אבל צריך קודם כל להיעלב. זה לא מגיע לי. זה לא בסדר. כי אם את תרגישי שזה לא מגיע לך, את תתקרבי להשם. את תדעי לא לעשות את זה לאחרים. יכול להיות שאם לא פגעו בך אף פעם, את לא יודעת כמה זה קשה, כמה זה כואב. אבל עכשיו שפגעו בך, את השתפרת. את למדת לא לעשות את זה לאחרים. זה השלב הראשון. שלב שני, אולי גם תקשיבי מה שהיא אמרה. אולי יש בזה משהו. כל האכזבות שיש לנו בחיים, הן לא באות להפיל אותנו, הן באות ללמד אותנו. אם השאיפות שלך לא מתגשמות, זה לא בגלל שהעולם הזה הוא גרוע. הוא בגלל שיש שאיפות עוד יותר גדולות שצריכות להתגשם. ולכן תרגישי את הכאב, תרגישי את הצער, וזה יגדל אותך. עכשיו את לא תעליבי אחרים. עכשיו את תמצאי איפה החסרונות אצלך בשביל לתקן אותם, ועכשיו את תעשי מאהבה. עד עכשיו עשית, קיבלת תגמול, לא העליבו אותך, הכל היה בסדר. עכשיו מעליבים, אבל את עושה מאהבה. את אוהבת את חברותייך לא בגלל שהן נחמדות, כי הן לא תמיד נחמדות. את אוהבת אותם כי את אוהבת אותם. את עושה מאהבה. זה מגדל. נכון שתקוות שמתנפצות זה לא נעים. אבל הן לא סתם מתנפצות. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם הזה מאוד מדויק. וכל שבירה כזאת, מה היא? בוא נראה אם הבנו. היא תרועה. אצל הגויים זה יבבה. כשמשהו נשבר, זה גרוע. היא מייבבת, היא מייבבת. אבל אצלנו זה תרועה. אתם יודעות, פעם מישהו אמר לי, שצחוק. ובכי זה נראה דומה מאוד, נכון? הנשימות... נשימות נקטעות, כי משהו מפתיע אותך. כשמשהו לא הולך לפי התוכנית, זה לאיפה את לוקחת את זה. את יכולה לייבב, ואז את ישר רוצה להרגיע ולחסות, להגיד הכל יהיה בסדר, לא קרה כלום, ואת יכולה לעמוד מול זה ולגדול. וללמוד מזה איך אני לא עושה את זה לאחרים, מה שלא הייתי לומד אם זה לא היה קורה לי. ללמוד מזה מה אני צריכה לשפר, ללמוד מזה אהבת אמת, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה גם למי שלא יודע מספיק להתנהג. עושים אהבה ושמחים בייסורים. כל זה מגדל אותנו, מצמיח אותנו. יש לנו בראש שנה שלוש תקיעות. תקיעה ארוכה. הרב צבי יהודה היה אומר שהתקיעה הארוכה זה המקום שממנו באנו. יש לכולכן נשמה טהורה, לכולנו, לכל היהודים, לכל האנשים בעולם שנפגעו בצלם אלוקים, נשמה טהורה, במיוחד לעם ישראל. זה התקיעה הראשונה. אבל גם בסוף תהיה תקיעה ארוכה וחלקה ויפה, שזה תקיעת משיח. משיח בן דוד. הוא בעזרת השם יבוא והכל יהיה ישר. אבל באמצע בין לבין מה יש? שבירות גדולות מאוד. שבירות גדולות מאוד מאוד. השבירות האלה הן מביאות אותנו מהתקיעה הראשונה לתקיעה השנייה. אנחנו מריעים. אנחנו שמחים בזה. אנחנו שמחים בשברים, אנחנו שמחים בתרועה, למרות שזה גנוך גניך וילול יליל, יש הרבה יללות והרבה גניחות והרבה צער והרבה שבירה באכזבה. זה לא קל לדבר, זה קל, אנחנו חושבים פה תחת הפלורסנטים, מדברים על אכזבות, זה קל לדבר, נכון? אבל כשנמצאים בפנים זה מרסק, זה ממש מרסק, זה שובר. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך זה. לא למרות זה, לא בצד, לא מלמעלה, הוא בפנים. ואת תראי איך את תגדלי מזה, ואת צריכה להריע. להריע על הזכות להיות מהנעלבים, ובגלל זה גם לא מעליבים. להיות מהשומעים חרפתם, ולומדים מזה משהו, כן. אנחנו לא רוצים ללמוד עם מה שהיא עשתה אחר כך. היא אחר כך אמרה, לא, לא, הכל בסדר. זה השיטה של הגויים. השיטה של הגויים, למה המציאו טכנולוגיות כל כך... בטח ראיתם היום, יושבים בספסל שני אנשים, לא מדברים אחד עם השני, נכון? מה הם עושים? איש בסמארטפונו. למה? בגלל שבורחים. בורחים. כשיש בעיות, כשיש אכזבות, יש הרבה אכזבות בחיים. מקווה שלכם לא יהיה. לכם לא יהיה כלום מהדברים האלה. אבל אם, אז יש אפשר לברוח. יש היום הרבה כלים שאפשר לברוח אליהם. וזאת שיטה של גויים. כמו עם סיסרא. היא אומרת להם, הכל בסדר. אוטוטו הוא חוזר עוד יותר עשיר. והיא לא מבינה שהבן שלה מת כי הוא היה רשע. והיא צריכה לקחת את תשומת לב. היא לא מבינה את זה. היא לא רוצה להבין. היא לא רוצה להקשיב. היא בורחת. היא אומרת, עכשיו יהיה בסדר. עכשיו הכל יהיה בסדר.
אז כאילו יבבה...
יבבה זה השבירה. מה זה תרגום? בואו נכבר נסביר. תרגום הוא בעצם מתאר את הצד הטכני. נכון, תרגום בדרך כלל הוא דבר גרוע? איך מתרגמים לאנגלית בראשית? In the beginning. זה לא בדיוק תרגום מוצלח, נכון? בראשית זה מילה כל כך הרבה משמעות בשביל ישראל שנקראו ראשית, שהתורה שנקראת ראשית. In the beginning זה בהתחלה. התרגום הוא לוקח קצת הטכני, נכון? אבל בעברית אתה תופס את הנקודת העומק שבדבר. זה לא רק בהתחלה. זה התחלה מאת השם. אותו דבר, תרועה ויבבה. הצעה הטכני זה יבבה. אבל אם אתה מסתכל על זה רק ככה, מה אתה מחפש? מה את מחפשת? רק לחסות, רק לברוח מזה. לא לחוות את השבר הנורא. כי לאן זה ייקח אותי? קצת לברוח זה בסדר, לא מגזים, לא צריך להגזים. אבל לברוח כשיטה זה לא טוב. והדרך שלנו זה להריע. אתם, ביום השני של ראש השנה, תשמעו את הקולות של השופר. ותשמעו איך הם נשברים. זה מתחיל יפה, תקיעה, תקיעה צלולה, ואז יש את השברים, ואז זה ממש כמו בכי. והכל מתרסק. כל הציפיות וכל החלומות וכל הנשמה וכל הריסוק הזה הוא לטובה. הוא יביא אותנו לשופר השני, שופרו של משיח. לשופר שהכל יתוקן. וכמו שלמדנו עכשיו, איזה דברים טובים אפשר ללמוד מזה. שנעלבים, ושומרים חרפתם, ושמחים בייסורים. בסדר? שיהיה חג שמח.